אנחנו נמצאים בספר יהושע. בתחילת ספר יהושע, אם אני זוכר נכון, אז עצרנו בפרק ד', שיהושע בן נון עובר עם עם ישראל כולו את הירדן. כן, הגענו לקראת סוף פרק ד', והגענו לפסוק י' והעם עלו מן הירדן בעשור לחודש הראשון ויחנו בגלגל בקצה מזרח יריחו. כן, יש פה תיאור מאוד מדויק, הם ממש חוצים את הירדן, השטח שבין יריחו לירדן, שם זה הגלגל, שם הם עוצרים, שם הם יעשו את, תכף נראה את הפסח הראשון, ותיארוך העלייה מן הירדן. אגב, לפי זה אנחנו יודעים, לפי התאריך הזה אנחנו יודעים שמשה מת בזין אדר. זה הסיבה שאנחנו יודעים, אגב, יש עוד חשבון ליום פטירתו של משה, שכתוב שאימא שלו הצפינה אותו שלושה ירחים. איך יכלה להצפין אותו שלושה ירחים? אז חזן אומרים שהוא נולד בין שישה חודשים. היה לו בעצם שלושה חודשים שהוא היה אמור להיות בבטן. אז לכן המצרים לא ידעו לחשב שם את תאריך הלידה שלה. ולכן זה הגיע, התקרב בעצם החודש התשיעי שהוא היה צריך להיוולד, והמצרים התחילו לחפש אחריו, יתחילו לחפש, ולכן באותו יום היא הייתה צריכה להכפיא אותו ביאור. ואיזה תאריך זה היה? זין סיוון, אדר, זין אדר, ניסן, יר סיוון. אז יש משהו משמעותי שמשה ניצל מן היאור, הוא בעצם ביטל את הגזרה ביום שבו הוא קורא ברית עם עם ישראל בהר סיני, מעמד הר סיני. אז גם זה משני הצדדים, כאילו אנחנו רואים זין אדר זה יום פטירתו של משה, ולפי החשבון הזה של זין סיוון הוא ניצל, אז זין אדר זה גם יום הולדתו של משה. זה פטירתו? זה ברור. הפטירתו, הולדתו, זה דרך החשבון הזה של אמרתי, אבל שלושה חודשים. אבל יש פה כמה באמת מקומות לא מושלמים לגמרי, לא סגורים. כן, לא כתוב. אבל פה זה כן כתוב. פה משתמע שלושת הימים, השלושה ימים האלה שהם המרגלים הולכים, עוד אומר לשוטרים, תגידו עוד שלושה ימים אנחנו עוברים את הירדן, ו-30 יום ימי אבל משה. זאת אומרת, לך אחורנית שלושה ימים, מיוד בניסן שהם עולים מן הירדן, שבו עוברים את הירדן, לך אחורנית שלושה ימים זין ניסן, ולחודש אחורנית זין אדר. יש עוד משהו מיוחד בתאריך הזה, שאנחנו יודעים שזה היום שבו בני ישראל במצרים, 40 שנה לפני, היום הזה, היום לפני 40 שנה, נכון? נתן לי זכר, לא הרבה אנשים פה זוכרים מה היה לפני 40 שנה. נכון? יש כאלה שעוד לא זוכרים. עוד אין להם אחורנית 40 שנה כדי להיזכר. כן? אבל היום לפני 40 שנה, מה התרחש, איפה היינו, מה עשינו, כן? זה סביבות מלחמת יום הכיפורים, כאילו עוד קצת אחרי, השנים שאחרי. 40 שנה אחרי. ואותו יום בדיוק, זה היום שבו בני ישראל עושים פעולה עצומה נגד מצרים. לוקחים את השה, מפני מה הקדימו לקיחתו, משיכתו של השה לשחיטתו 4 ימים, שזה דבר שלא קיים בשום קורבן, בשום סיטואציה, גם בקורבן פסח עצמו, לעתיד, לא צריך לעשות את זה. כל פעם שהקריבו קורבן פסח לא צריך 4 ימים מראש. צריך לבדוק אותו שאין בו מומים, לבחור את הקורבן, שזה מספיק כמה שעות, לא צריך ימים. המשיכה הזאת נועדה, הייתי קורא לזה, זה יום הגבורה. יום הגבורה. כן? זה גבורה אילאית של עם ישראל להעיז למשוך את השה שהוא אלוהי מצרים. והם ישאלו, מה אתם עושים? מה לקחתם את האלוהים שלנו? זוכרים שגם משה אומר לפרו, באחד המסעים ומתנים, הוא אומר לו, זה לא יאות להקריב את חג השם, לעשות פה בתוך מצרים, נלכה למדבר. למה? למה? כי תועבת מצרים נסבח לעיניהם ולא יסכלונו. ובכל זאת זה מה שהקדוש ברוך הוא אומר להם לעשות. אמנם הם זובחים אותו, כנראה מחוץ לבתים, זובחים אותו מחוץ לבתים, לעיניהם של המצרים, והם לא סוכלים אותם ולא שום דבר. והיום הזה הוא יום שנשמר לעלייה מן הירדן. כי צריך להבין שחציית הירדן היא התגרות גדולה מאוד מול מצרים. מצרים, אנחנו בעינינו, המצרים בתקופה הזאת כאילו לא קיימים. כאילו נעלמו לנו מהחשבון התנכי שלנו. למה? כי אנחנו כל שנה עושים ככה, מטפטפים מהגביע, עושים דצה חדש באחר, וסבורים שמצרים מתו. אבל מה שאנחנו כן שמים לב, שמצרים תופסת נפח מאוד חשוב גם אחרי ים סוף, גם אחרי שהצבא המצרי טבע בים. הראיה, שמשה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא כמה פעמים, במהלך 40 שנות מדבר, הוא אומר לו, למה יאמרו מצרים? מי זה מצרים? הם טבעו בים סוף. מסתבר שלא. המצרים אמנם טבעו בים סוף, אבל הם שיקמו את עצמם. לקח להם כמה שנים. הם התארגנו. אתם זוכרים שהמרגלים, כשהם אומרים לעם ישראל, בוא ניתנה ראש ונשובה מצרימה, חלק מהעניין הזה, זה שהם בעצם עושים חשבון מאוד פשוט. הם הגיעו לארץ כנען שנתיים אחרי קריאת ים סוף, שנתיים אחרי יציאת מצרים. מה שקורה פה בארץ זה בנייה מטורפת. בנייה מטורפת. בונים ועושים ו... כי בעצם מה שקרה, עד אותם שנים, ארץ ישראל הייתה שייכת למצרים. הם שלטו פה. מעצמת על אזורית, זה לא רק שמשבדים אותנו. אגב, מי גרם לזה שמצרים ישבדו את כל העולם המזרח תיכוני? יוסף הצדיק. וחוכמתו הקנה למצרים את העולם כולו. כולו שלהם, הכל בבעלותם. ו... רואים את זה בכמה ורסיות, אנחנו נדבר על זה בהמשך, בלית ברירה נצטרך לדבר על זה עוד. אבל יש משמעות אדירה לעובדה שלהיכנס למצרים, בעצם הפסיכולוגיה שם, למה עם ישראל מקבל בכזאת קלות את מה שהמרגלים אומרים? אחינו המסו את לבבנו. איך הם עשו את זה? הרי יש, אתם אוכלים מן, אתם תחת ענני כבוד, עמוד אש, יש כבר משכן. מה קרה? איך הם הצליחו בכזאת קלות? איך מסבירים את זה? והתמונה היא שבעצם מבינים שהם צריכים לומר להם שאין שום הבדל. כאילו ללכת לארץ ישראל זה כמו לחזור למצרים. זה להתגרות במצרים, להילחם במצרים. אז נכון, הקדוש ברוך הוא טביע אותם בים סוף, אבל יש לנו פה כנענים מצד אחד, ועכשיו מצרים מהצד השני, לך תדע מה יוולד מזה. וגם ראינו, הם אומרים, ערים שנבנות. למה ערים נבנות? כי כל אותם מלכים של ארץ ישראל, שהם בונים פה עכשיו ערים בכמויות אדירות, מבצרים את עצמם. למה? כי אם זה עתה קיבלו חירות. המצרים שלטו פה, המצרים טבעו בים, שמענו שהשם הוביש את מי ים סוף מפניכם, המצרים טבעו בים, אין צבא מצרי, זה ההזדמנות להכריז, כל ראש עיר פה נהיה מלך, כל וסל מצרי הופך להיות עכשיו מלך בעצמו. וכל זה יימשך זמן מסוים, עד מסמך מאוד מאוד מעניין שמוצאים, שכנראה הוא מקביל, משיק לתקופה הזאת שאנחנו מדברים עליה, את האנל, כן, איזה מין קיר כזה מצויר, של תחותימס השלישי. מי להיכנס עכשיו לכל האיג'יפטולוגיה ולכל מה שזה כרוך מסביב, אבל הוא מתגאה בזה שהוא עולה וכובש את ארץ ישראל, מצייר את זה גם. אגב, הציורים שלו הם מלמדים, הרבה דברים אדם יכול להתפאר, בדרך כלל מלכי גויים מתפארים בכל מיני דברים שהם עושים או לא עושים, אבל שם רואים שהוא צודק. שתי בחינות הוא צודק. אחת שהוא מצייר, הוא כבש אגב 150 ערים. או אולי לא, 120 ערים הוא כובש. הוא כובש 120 ערים. איך רואים את זה? כי הוא מצייר מין עיגול ושם של העיר, ואת המלך של העיר כזה קשור ככה כמו איזה מין תנוחת שבי שהוא כובש אותם. והפנים שהם מציירים, אין שם פנים עבריות. אמורי, כנעני, רואים איך הם נראים. מהתמונה הזאת אפשר לראות איך הם היו נראים. ואגב, המצרים היו מציירים בצורה מדויקת. אני זוכר שפעם הביאו לי איזה אלבום של, של התמונות של ההרמונות המצריים שמוצאים שם בתמונות, והילדים שלי שהם חובבי ציפורים יכלו ממש לזהות את הציפורים. ממש מזהים. זה ענפה מסוטטת, וזה ענפת לילה, וזה ברווז כזה, וזה אגמיה, וזה ממש מזהים. הם ציירו כמו לצלם. אז גם את הפנים האתניות, כשהם מציירים פשטי, אז אתה יודע, פשטי נראה. כשהם מציירים אמורי, אתה יודע איך הוא נראה. והנה, התחותימס השלישי, כובש את כל ארץ ישראל, ואין שם פנים ישראליות, אין שם פנים יהודיות. מה? תווה פנים. תווה פנים. יש לנו תווה פנים מאופיינות בחתך הכללי. אתה יודע שאחד המחשבות על עשרת השבטים, איפה הם נעלמו, זה השבטים הפתנים באפגניסטן. הטליבן, המכונים טליבן, לוחמי. והם הרי כבר הרבה שנים נלחמים נגד כל מיני עמים. התחילו נגד רוסיה, אחר כך אמריקה, אחר כך כל פעם נלחמים. סימן שעוד יש להם עוד מה לעשות, הם נלחמים. והראו אותם הרבה בטלוויזיה. ואני זוכר, והייתי אז נער, שהיה מלחמות נגד רוסיה, שנות ה-80, הייתי כבר בצבא אז, ואני זוכר שאני יושב מול הטלוויזיה בבית הוריי, ואתה רואה את הפרצופים שם, ואתה אומר, בוא נה, זה יהודי מרעננה, הייתה שם איזה רועה צון, הם ציירו, אמרתי לאחותי, בואי תראי, רואים אותך בטלוויזיה, היא דומה לאחותי שתי טיפות מים. פנים יהודיות, פנים ישראליות, אתה רואה את זה. אז נכון שיש, התבוללנו קצת, חלקנו בהתבוללות חיובית, גיור וכדומה, אנחנו לא שוביניסטים, אנחנו לא שומרים על גזע, אנחנו שומרים על דת, שומרים על אמונה, שומרים על ישראליות, אבל אז יש בנתוכנו גם, כן, רות המואביה, היא לא בדיוק הייתה, אז אמנם היא קרובת משפחה שלנו מקדמת דנא, יש לנו גנים דומים, אבל היא באה מעם אחר. אז אבל יש איזה תווי פנים שרואים אותם. אז בתמונות שם רואים, הם לא מציירים ישראלים. ועוד יותר מהשש את זה, שהוא כותב בכתובת שלו, שהוא מתגאה שהוא כובש את ארץ ישראל. הוא לא קורא לזה כמובן ארץ ישראל, אבל זה פעם ראשונה שהמילה ישראל מופיעה מחוץ לתנך. שמצאו, בטח ימצאו עוד דברים, אז יגידו, או, הנה מצאנו עוד פעם ישראל פה, מצאנו ישראל שם. הוא אומר, ישראל דל אין לו זרה. כך הוא מתאר את כל העמים שהוא כובש, וישראל דל אין לו זרע. כן? תפתחו בספר במדבר, מתלוננים על משה, גם לא מקום זרע, תאנה ורימון, ולא הבאת אותנו, העיני האנשים מהם תנקר. זאת אומרת, מה זה מקום, ישראל דל אין לו זרע? כלומר, הם נמצאים במדבר באיזה מקום, לא מתאמץ אפילו לחפש אותם. זאת אומרת, בזמן שאנחנו היינו במדבר, המצרים החליטו לעשות סוף, לגלסנוסט, זה גלסנוסט, יש איזו הפשרת יחסים, כן? אז פתאום יש איזו פתיחות. הם בונים, 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 עד שבא תחותימס השלישי, ומוחק את הכל, כובש את ארץ ישראל, בזמן שאנחנו במדבר. אז עכשיו מובן מה שאומר משה, למה יאמרו מצרים ברעה הוציאם, להרוג אותם בערים, או לאכול אותם על פני האדמה? מובן עכשיו הפחד של המרגלים, שבעצם אומרים, לכבוש את ארץ ישראל זה להתעמת עם המצרים. זה לריב עם המצרים מחדש. ועוד יותר מובן, שאנחנו קוראים כמה מלכים כבש יהושע בן נון.
למה הם רוצים לחזור
במצרים? בגלל שזה אותו דבר. לכבוש את ארץ ישראל. כי לפחות נחזור בפיוס. טוב, נרוץ לבבל, זה קצת רחוק בבבל. אבל מה שרואים מעניין, שיהושע בן נון מצליח לכבוש 30 מלכים. נכון? 31. אני אומר 32. את חברון הוא כובש פעמיים. שני מלכים הוא מוציא שם. זה בכלל לא הרבה. כשאתה רואה את הכתובת של חותימס השלישי, הוא כובש 120 ומשהו מלכים. יהושע בן נון כולה 30, עם הסייעתא דשמיא ועם הניסים הגדולים. בסדר? אז הנה רואים. אגב, יש איזה פרשן שמסביר, גם שמעתי אותו אומר את זה בלשונו, שזה המשמעות של את הצירעה השלח לפניכם. הקדוש ברוך הוא ישלח את הצירעה. אז נכון שחזל מתארים שם את הצירעה הוקצת ונכנסת בחורם, ויתכן שזה לא סותר מה שאני אומר. אבל הוא מראה שהסמל של חותימס השלישי היה צירעה. החותמת שלו. אלא כזה מין חרפושית כזה, נכון? יש לו סימנים. אז זה סמל של מצרים. סמל ידוע של המצרים, הצירעה השלח. ובעצם הם עשו את העבודה בשבילנו. כמה שנים לפני שנכנסנו לארץ, כשעשים את התפנית וכובשים, ובמצרים של התקופה הזאת, ארץ ישראל של התקופה הזאת, של הכניסה לארץ, היא תחת שלטון מצרי. ולהעיז להיכנס ביוד בניסן, אתם מבינים עכשיו למה אני מדגיש את זה, כל הסיפור המחקרי הזה ומה שמסביבו, הזה הזאת, להעיז לחצות את הירדן ולהיכנס לארץ ישראל, זה מה שיגיד הקדוש ברוך הוא אחר כך, ועושים ברית מילה, תכף נקרא, הסירותי חרפת מצרים מעליכם. הסירותי חרפת מצרים. שעל זה אמר משה, למה יאמרו מצרים ברעה הוציאם? נכון שהמדרש אומר, הוא אומר, אני רואה כוכב של דם נגד עיניכם. תשמעו, עצה טובה שלי, לא כדאי לכם לצאת למדבר. ועל זה משה משחק, למה יאמרו מצרים ברעה הוציאם? רעה נגד פניכם. אומרים חז"ל, מה שראו ההצטגננים של פרעה זה דם המילה שהם עושים בארץ ישראל. זה מה שבלבל אותם, שהם ראו שם דם, אבל הם לא הבינו שזה דם של קיום מצוות. דם של קורבן פסח, דם של ברית מילה, כמו במצרים, שהיה דם ברית מילה ודם קורבן פסח. עבור עלייך וערך מתבוססת בדמייך. אבל תחשבו, איזה העזה, איזה אומץ לב, יום של גבורה אילאית. כמו שהם העיזו אז למשוך את השה, הם מעיזים לעבור את הירדן. ואם אתם חושבים על מצבנו היום בארץ ישראל, זה תעוזה, זה העזה. אנחנו מעיזים לבוא לפה על הפעם ועל חמתם של... אז אומנם נכון, היו רגעים יפים שהאומות העולם אפשרו לנו ברוב טובם לגור פה בארץ ישראל, להקים פה בית לאומי. אבל אחר כך הם חזרו בהם, זה קצת לא כל כך מסתדר להם. רוצים ללחוץ עלינו, ורוצים לעשות ככה, ורוצים לעשות ככה. ואנחנו צריכים להבין שזאת מצווה, לגור בארץ ישראל זאת מצווה, וצריכים להיות גיבורים במצוות של הקדוש ברוך הוא. גבורה בקיום מצוות. אז כמה שיותר נבין את המשמעות של זה. כן, זה נגיע בפרק י' ג', נדבר על זה בעריכות. אבל בשלב הזה התוכנית היא לכבוש את הכל. ותראה שהרגע הראשון הוא הקובע. אין פחד. בן גוריון מספר ביומן שלו שהוא יורד מירושלים לתל אביב. עכשיו, לנסוע על כביש ירושלים תל אביב בימים ההם צריך להיות אמיץ. בן גוריון אפשר להגיד כל מיני דברים, אבל אמיץ הוא בהחלט היה. פחדן הוא לא היה. ממש לא היה פחדן. איש אמיץ מאוד. והוא מגיע לתל אביב, והוא מספר שהוא שומע אזעקה. יש אזעקה. מטוסים מצריים מפציצים את תל אביב. והוא מספר שהוא נוסע במהירות עם המכונית שלו, אותה מין מכונית פתוחה כזאת, ואנשים מציצים מן המרפסות. הוא אומר, אני רואה אנשים מציצים מהחלונות, מהמרפסות, שומעים שיש הפצצה. והוא אומר, ולא ראיתי פחד בעיניהם. אמרתי, אלה יעמדו. הוא בא נתן לו כוח להכריז על מדינת ישראל. הוא רואה שהם, אין פחד בעיניים. אנשים לא מפחדים. אומץ. אתה עכשיו איש אגה. כן, הוא מצייר מה שהוא הרגיש. כאילו, הוא מספר. אנשים לא, האמת היא לא בטוח שהיו אז מקלטים בכלל. אבל את התחושה הזאת שאנשים... נכון, גם מלחמת המפרץ היה ככה, וכל מה שעברנו, כל מה שעברנו פה בארץ ישראל, דרש מאיתנו אומץ. הארץ הזאת דורשת מאיתנו אומץ, אומץ לב. והנה המבחן הראשון, הנכונות לעבור את הירדן. לא זכרתי לחסד נעורייך לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרועה, שזה כשלעצמו דבר נפלא. פה זה ללכת לפניי, לעבור לפני ארון השם, להיכנס לארץ ישראל. למה? כי הקדוש ברוך הוא ציווה. אז י' בניסן, היום הכניסה לארץ ישראל הוא יום מיוחד במינו. אגב, אתם הבוגרים ביניכם זוכרים, הבוגרות, שהסכמי אוסלו התחילו עם רעיון כזה של שמעון פרס, עזה ויריחו תחילה. עזה ויריחו תחילה. ועזה ויריחו זה שתי ערים מעניינות ביותר. פה אנחנו עומדים מול יריחו, והיו בעצם שתי תאריכים שהיה אפשר להיכנס לארץ. מיד אחרי מתן תורה, שנה שהם למדו תורה, נכון? ועשו את העגל ועשו תיקון והכל טוב יפה, בכף באייר, בחודש השני, אומר משה ליתרו, אנחנו הולכים אל המקום אשר הבטיח לנו השם, תבוא איתנו. ויתרו הולך, חוזר לעצור. 11 יום מחורב הם היו אמורים להגיע לארץ ישראל. באיזה יום? באלף סיוון. דרך עזה. מהר סיני, הר סיני זה לא ג'בל קטרינה, הר סיני זה כנראה במרכז סיני, כנראה ג'בל ליבני, הר יותר קטן וכמו שהוא מתואר בחזל, ומשם 11 יום מחורב, הולכים בנחת, נכנסים 11 יום מחורב, א' בסיוון, דרך עזה. עזה, לשון עוז, עיר של באמת מנעולה של ארץ ישראל, סוג של מנעול, סוג של איזה פתח, דרך חוף, והיה אפשר להיכנס משם באלף ניסן. מה מיוחד באלף סיוון? מה היה מיוחד ביום הזה? מה היה מיוחד ביום הזה? זה יום של אחדות ישראל. זאת אומרת, אם אנחנו מאוחדים, אפשר היה להתגבר. אבל לא הסתיים מילתא. הם התחילו לעשות קרחצין בדרך, נכון? חטא המתעבים, אחר כך חטא המרגלים, התעכבנו עוד 38 שנה. ואז עוברים הצד השני. ביום של הגבורה, דרך עיר שמסמלת אחדות. זה האחדות של הכנענים, על זה נדבר עוד בהמשך, כשנגיע לקריאת כיבוש העיר יריחו, מה מיוחד בה, ולמה התנ"ך כל כך מתאר את זה, זה מתואר לפחות פעמיים. ומהצד השני, אם היינו עושים בזמן, ביום של אחדות, היינו יכולים להיכנס דרך העיר שמסמלת את הגבורה. אחדות מול גבורה, גבורה מול אחדות. גבורה מול אחדות. זה כאילו שני המוטיבים האלה שיש, ואם אנחנו שואלים את עצמנו איך אנחנו מאבדים חלקים של ארץ ישראל, תשימו לב שזה שני המוטיבים, אחדות וגבורה. צריכים להיות גיבורים כדי להתאחד, וצריכים להתאחד כדי להיות גיבורים. שני המוטיבים, מסרים כאלה לדורות. נעצור פה, בעזרת השם, נסיים את הפרק בשיעור הבא.